רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים ספורטקאסט בחסות רנווי, חנות לציוד ריצה וספורט בצומת זרזיר שליד עמק ישראל בצפון. רנווי היא יותר מחנות, היא תופעה. רנווי היא המרכז בצפון לאנשים שאוהבים לרוץ, ושם, ברחבה שלפני החנות, החלה התופעה של ריצות ליל ירח מלא, שסוחפת היום כל כך הרבה רצים בישראל. את רנווי הקים המרתוניסט ורץ האולטרה דורון שלמון, והוא נמצא שם בשביל לתת לכם את מלוא היחס האישי. לעזור לכם בהתאמת נעליים ומדרסים, וייעוץ לגבי תזונה, טכניקה ומשטר אימונים. ברנווי תמצאו את הציוד האיכותי ביותר לריצה, מביגוד ושעונים ועד תיקי מים ופנסי ראש. חפשו את הדף של רנווי ריצה והליכה בפייסבוק, שם תמצאו את מספר הטלפון, הכתובת ופרטים נוספים על החנות, ותוכלו גם ליצור קשר ישירות עם דורון. רנווי, חנות ריצה וספורט בצומת זרזיר. רוצו אליה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
ידוע שבימינו כל כותרת חדשותית היא לא סתם כותרת, היא חייבת להיות הידיעה שמסעירה מדינה שלמה. תשאלו אותי, אני עובד בחדשות. יומיים גשומים ברצף הם חייבים להיות הסערה הגדולה, אם היא לא גדולה אז היא גם לא סערה, והופעה טובה בפארק הירקון היא ההופעה הכי טובה שהייתה פה ever, איך לא היית? שמעתי את זה הרבה הרי בקיץ האחרון. וגם בספורט, אם מישהו מהחלל או מעבר הרחוק יצלול לרגע לוויכוחים הבלתי נגמרים של כולנו בפייסבוק, הוא עלול לחשוב שאנחנו חיים בעולם שבו כל הקבוצות וכל הספורטאים בכל הענפים הם הכי טובים בהיסטוריה ומעולם לא נראו כמותם, או שלכל הפחות הם גבוה גבוה בדירוג ההיסטורי הדמיוני הזה. ובכלל השאלה או הוויכוח מי הקבוצה הטובה יותר במשחק נתון, או איזה ספורטאי זכה נניח ביותר תארים בקיץ 2017, השאלה הזאת תיפסה, כי מיד מחכה השאלה בפינה, האם הוא הגדול ביותר בכל הזמנים? אחרת זה לא נחשב. פדרר ומסי, בולט וג'ורדן, רונלדו ומוחמד אלי, מייקל פלפס ופלא. אנחנו ננסה להזכיר את כולם ועוד בפודקאסט שאנחנו מתחילים עכשיו. אני בן מיטלמן ואתם על ספורט פוד, תוכנית הספורט החדשה של רשת עושים היסטוריה, ואיתי נמצא היום תומר פדלון, מרצה על ספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב, פריק ספורט ברמות מסכנות ציבור, והכי חשוב חבר כאח לי, היי תומר.
היי בן, שמח להיות פה.
מגניב. אז אנחנו נתחיל עם הלמה. קודם כל, אתה מסכים איתי שכאילו עם בפתיח שזה מוגזם, שזה קצת מעייף, שתנו לנו לשבת לראות את המשחק בטלוויזיה או באצטדיון בלי דיונים היסטוריים, פילוסופיים, אלא פשוט ליהנות מה שאנחנו רואים?
חד משמעית, אני מסכים איתך. בימינו יש יותר מדי נטייה להשוות בין ענפי ספורט שונים, להשוות בתוך ענפי ספורט שונים, שלעיתים למעשה גורמים לנו לפספס את החוויה שאנחנו מולה ניצבים בזמן אמת ומנסים ליהנות ממנה. מזכייה הבודדת.
אז בוא נדבר באמת על הלמה. אנחנו שנינו לא פסיכולוגים או אנתרופולוגים, לא יודע מה צריך להיות כדי לעשות השוואות היסטוריות מהסוג הזה, אבל בהנחה שבאמת יש שימוש מופרז בהשוואות ההיסטוריות האלה בספורט, אתה עשית איזה מחקר קטן ואמרת, למה אנחנו כל כך מכורים להשוואות מהסוג הזה?
כן, בעין הזרחתי איזה מחקר קטן, איזו בדיקה כזו, כדי לבחון מה הסיבות המרכזיות, ועליתי על 4 סיבות מרכזיות. הראשונה שבהן היא הנטייה הטבעית של בני האדם. יש נטייה טבעית של בני אדם לא רק בספורט, אלא להשוות. בני אדם אוהבים להשוות מי יותר חזק, מי יותר חכם, מי יותר יפה, וזה עוד מגיל צעיר. עוד בבתי הספר אנחנו זוכרים שיש לנו בבתי ספר כבר ביסודי, כבר בכיתה א', כבר בכיתה ב', מי הכי פופולרי בכיתה, מי הכי חזק, מי הכי חכם ומי הכי יפה.
אלו השוות. היו לנו ממש רשימות כאלה במחברות, כמו ילדי כפות כאלה שגודבים, מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, בכל מיני פרמטרים. זה גם השוואות וגם דירוגים של אנחנו מכורים לדרג אנשים.
אנחנו מכורים על לדרג אנשים, אנחנו מכורים על להשוות בין אנשים. אני גם מהתחום שאני מגיע ממנו מהאוניברסיטה, יש גם הרבה השוואות בין מרצים. יש הרבה מאוד אתרים באינטרנט שאפשר לראות כיצד סטודנטים שבעבר למדו קורס ספציפי מדרגים את המרצה, מי המרצה הכי קריזמטי, מי המרצה הכי משכיל וכן הלאה. יש הרבה מאוד דירוגים בימים.
אתה נכנס לזה לראות באיזה מקום אתה מדורג?
אני מקווה שאני בקטגוריות החיוביות.
אגב, אני חושב שזה קיים כמעט באמת כמו שאנחנו רואים בכל דבר. זאת אומרת, מספיק שנגיד סדרת טלוויזיה, שעכשיו אני אבוא בעבודה ואני אגיד למישהו, אני רואה סדרה מעולה חדשה שעלתה, סביר להניח שהמשפט הראשון הבא שאני אשמע זה, היא טובה, אבל היא לא טובה כמו סדרה אחרת. זאת אומרת, הרבה פעמים הדיון לא מתמצא בשום דבר ספציפי שאתה מדבר עליו, אלא אוטומטית יש השוואה, שזה הרבה פעמים באמת לרעת הנושא שעליו מדברים, כי תמיד יימצא משהו טוב יותר, או מעניין יותר, שצריך להסתכל עליו.
נכון, מה שלמעשה גם מונע ממך להבין את הסרט, פשוט להתמקד בסרט שכרגע ראית, בסדרה שכרגע ראית, במסעדה שישבת בה, וליהנות מהחוויה הקצרה הזו בלבד.
נכון, זה גם במסעדה, אם אתה אומר נהניתי במסעדה, אז יש לך תגיד, אבל היא לא טובה, כן? כמו המסעדה ההיא שישבנו בה לפני.
או שאני אבוא לחבר ביום עבודה, ואני אגיד, לא, הייתי אתמול במסעדה נהדרת, ואז הוא יגיד לי, כן, הייתי גם במסעדה הזו, במסעדה נהדרת, אבל חבל שלא הלכת ל-XYZ. תמיד יבאסו אותך.
שזה אולי עוד, בדיוק, זה עוד נקודה שכל אחד רוצה להראות שהוא יודע יותר טוב, או שהוא יש לו ניסיון יותר עשיר. אז זו הנקודה הראשונה, השוואות, הנטייה שלנו להשוות כל דבר, מה עוד?
הסיבה השנייה שמצאתי, באמת רצון לספק עניין. כולם רוצים להשתתף בדיון, לכל אחד יש מה להגיד, כולם יודעים מה יותר טוב, מי היה יותר טוב, בין אם זה בעבר, בהווה, יש כאלה שיגידו שגם בעתיד.
ופה זה במיוחד בעידן הפייסבוק והטוויטר והרשתות, שכל אחד יכול להביע דעה, זאת אומרת, לא רק להביע, אלא לשתף אותה ולנסות שכמה שיותר אנשים ידעו ממנה, בניגוד לפעם שאולי באמת זה היה רק שיחות אישיות ועיתונאים שהיה להם את הבמה.
נתונים.
עכשיו, בדיוק, ונתונים עכשיו זה קיים.
כן, בהחלט. הרשתות החברתיות למעשה בשנים האחרונות יצרו פלטפורמה חדשה לחלוטין שאנשים קל להם מאוד לקבוע עובדות בשטח מבלי להוכיח זאת. אוקיי? אתה קל לך לומר שפלאו היה גדול בכל הזמנים מבלי להתחיל לספק עובדות, כי למעשה קשה מאוד למצוא מדדים אובייקטיביים לקביעת הגדול ביותר בכל וואו. הזמנים. הסיבה השלישית היא הבנה טובה יותר של מה שעומד מולנו. הכוונה היא שאנחנו מסתכלים על איזה ספורטאי מסוים, ואנחנו אומרים שהוא ספורטאי נהדר, והספורטאי הזה זכה ב-X אליפויות, והספורטאי הזה שבר C מסוים, אבל הבנה טובה יותר של הסוגיה הזו היא הבנה שתעשה השוואות היסטוריות. מה הכוונה? הכוונה היא שאם אני מנסה להעמיד את ה-C שהספורטאי קבע אל מול C'ים שקבעו בעבר, אני כמובן יכול ליצור פה ממד נוסף. אוקיי? אני בעצם, אני יוצר פה מצב בו אני יכול להבין טוב יותר את התופעה הזו, להבין טוב יותר מה השיא הזה אומר. אם השיא הזה הוא שיא שנשבר אחרי 40 שנה,
בדיוק.
אז זה לא שיא שעומד רק בגדר זה שספורטאי יצר את השיא הזה, או שזכה באליפויות, אלא הוא עקף ספורטאי מסוים שהחזיק את שיא אליפויות מזה שנים.
בהקשר הזה חשוב לציין שבאמת הישגי העבר, שיאי העבר, כל ההישגים של הספורט עד ימינו אנו נמצאים עכשיו במרחק של כמה קליקים באינטרנט, שזה משהו שלא היה פעם, וזה גם מסביר למה אנחנו משווים כל כך הרבה. יש עמודי, אפילו ויקיפדיה שמבחינתי אני נכנס אליהם כל הזמן, List of World Records, List of Grand Slam Winners, ומהבחינה הזאת כל ההשוואות פרוסות כל הזמן, מה שבעבר באמת אולי היה איזה עיתונאי או חובב היסטוריה ממש עם מחברות שהכל היה אצלו בראש, היום הדברים האלה פשוט קיימים אצל כולם. אז זה גם סיבה למה כל כך קל ישר להשוות וישר לעשות את ההשוואות האלה.
בהחלט.
הנקודה האחרונה זה באמת העניין של ההווה, נכון?
בהחלט, עובדים... הנקודה הרביעית והאחרונה היא עצמת ההווה. Mm-hmm. יש לנו איזושהי נטייה להדיר את ההווה ולהדיר את התופעות שאנחנו רואים מולנו, ותמיד ליצור מצב שאנחנו חושבים שמה שעומד מולנו זה הספורטאי הטוב ביותר בכל הזמנים, גם אם אנחנו לא מכירים בכלל את העבר כמו שצריך.
אוקיי, אז אנחנו באמת מיד נעסוק דווקא בנקודה הזאת שהיא מאוד מאוד מעניינת. אני אגיד לך שבאמת לאור כל מה שאמרת, לפעמים כאוהד ספורט, אני חושב שהדבר הכיף זה ליהנות ממה שאתה רואה בלי שום השוואה היסטורית. בהפוך על הפוך, אני כאוהד צ'לסי לדוגמה, כשצ'לסי זכתה בעונה האחרונה באליפות אנגליה או ב-2012 באליפות אירופה, ממש שמחתי שלא היינו צריכים לעמוד בשום דיון היסטורי, האם זאת הקבוצה הגדולה בתולדות הכדורגל האנגלי, האם זאת התחלה של שושלת היסטורית. לא, אף אחד לא אמר את זה. צ'לסי זכתה בתואר באליפות הפרמייר ליג, שזה כמובן תואר קשה כל כך בפני עצמו. כמה נחמד, אפשר לזכות באליפות בשנה מסוימת בלי לפתוח את זה לדיונים היסטוריים. דומה גם דאלס מבריקס שזכתה באליפות ה-NBA לפני כמה שנים, וגם אז אני זוכר שבניגוד לכל ההסברים של מיאמי ולברון וכל השוואות ההיסטוריות, אף אחד לא אמר את זה. דאלס זכתה באליפות מסוימת, עד די ברור שבזה זה מתחיל ובזה זה נגמר.
כן, אז שני דברים לגבי הסוגיה שכרגע אלה. את הדבר ראשון אני מסכים איתך. אני גם זוכר כמה נהנית מהאליפות של צ'לסי, וזה עמד בפני עצמו.
ברור.
האליפות האדירה הזו של צ'לסי עמדה בפני ההישג היפה הזה, בלי כל השוואות ההיסטוריות. דבר שני, שים לב בדוגמה השנייה שהבאת של דאלס מבריקס, איך גם זה לא הצליח להחזיק מעמד זמן רב. דאלס מבריקס זכתה באליפות באמת ב-2011, וזה היה דבר נפלא, ודבר בניגוד לכל התחזיות, בניגוד לכל הסיכויים, הם זכו באליפות. אבל מהר מאוד, הגדולי המומחים עברו לסוגיה ההיסטורית, לדון בסוגיה ההיסטורית, של האם כוכב הקבוצה, דירק נוביצקי עם מוצא גרמני, הוא השחקן האירופי הטוב ביותר בכל הזמנים ששיחק כדורסל.
זאת אומרת, לא היה אז את הדיון של האם הוא הכדורסלן הטוב אי פעם, כי היה די ברור שזה לא דיון רלוונטי שאי אפשר באמת לקיים אותו, אז מצאו את האלמנט ההיסטורי שכן אפשר לקיים, האם זה הכדורסלן האירופי הכי גדול.
בדיוק, בהיעדר נקודת השוואה ההיסטורית של הגדול בכל הזמנים, תמיד מוצאים איזושהי נקודת השוואה אחרת שאפשר לערוך בדיון.
אז עכשיו אנחנו באמת נעבור על כל מיני פרמטרים שהסכמנו, ואני חושב שתמיד עולים, וגם בעמוד פייסבוק של עושים היסטוריה, ראינו את התגובות והשאלות שלכם, הפרמטרים שתמיד עולים, איך באמת אפשר לגשת בכלל למין השוואה היסטורית כל כך מסובכת מהסוג הזה. אנחנו נראה בפרמטרים האלה, ונביא כמובן דוגמאות, למה באמת כמעט כולם מופרכים, זאת אומרת, למה כל כך קשה להגיע לתוצאה שהיא מניחה את הדעת, למרות שתמיד אפשר לעשות את זה, וגם אנחנו בסופו של דבר נעשה את זה, כי לצאת בלי כלום אי אפשר. דבר ראשון, הפרמטר המשמעותי ביותר שאתה נגעת בו במשפט, זה באמת ההשוואה בין תקופות זמן שונות. איך בכלל ניגשים לדבר הזה? ההווה לעומת העבר, או העבר הרחוק יותר לעומת העבר שאנחנו עוד זוכרים מימי הטלוויזיה, שחור לבן או צבעוני. תשמע, זה אחת הבעיות הכי גדולות של ההשוואות ההיסטוריות שאנחנו מדברים עליהן. כי בואו נעשה רגע עכשיו רשימה. לאו מסי בכדורגל, רוג'ר פדרר בטניס, יוסיין בולט באתלטיקה, מייקל פלפס בשחייה, אפשר אפילו להגיד עכשיו טום בריידי בפוטבול, כולם בשנה, שנתיים האחרונות, בתקופה שאנחנו חיים בה ממש, מקבלים את הדיון של הגדול ביותר אי פעם, או בטח נמצאים ברשימה של הגדולים ביותר אי פעם. עכשיו תשמע, אני אמנם צעיר, אבל האולימפיאדה המודרנית התחילה לפני יותר מ-120 שנה, טורנירי טניס וכדורגל פופולריים גם יותר מ-100 שנה, זה קצת פוגע באמינות שאנחנו בטוחים שכל הספורטאים של 2017 הם הטובים ביותר ever.
חד משמעית זה פוגע באמינות, וזה באמת נובע מתופעה שדיברנו קודם לכן על הרשתות החברתיות גם. ההשפעה שלהן היא השפעה עצומה שבאה לידי ביטוי גם פה. אנחנו רואים בפייסבוק, אנחנו רואים באינסטגרם, כיצד אנשים אוהבים לצלם את עצמם במסעדה מסוימת ולהגיד שהם במסעדה הטובה ביותר שאי פעם הם היו בה, ושקיימת בכלל. אנשים אוהבים להדיר ולהעצים את ההווה ולהרגיש חלק מחוויה מסוימת. לכן, כאשר אתה מונה את רשימת הספורטאים הדגולים האלו שחיים ומשחקים בזמננו, ואתה אומר, זה לא הגיוני שאנחנו באמת נמצאים בתקופה שיש בה את הספורטאים הגדולים בכל הזמנים, זה שייך למה שאמרתי קודם לכן. זה באמת הרצון של הקמיעה של האנשים להרגיש כאילו הם חלק מחוויה, כאילו הם לא חשפסו.
עכשיו מה שקיים זה הטוב ביותר.
אבל ידוע לנו שחלק גדול מהאנשים האלו, כאשר אתה תמנה בפניהם שחקנים כמו ביורן בורג בטניס, או כמו פלה, סביר מאוד להניח שהם לא ראו יותר מאשר תקציר של דקה או שתי דקות ביוטיוב של אותם ספורטאים דגולים.
אגב, גם הקטע של היוטיוב, תמיד מדברים על זה שהיום ההיסטוריה פרוסה, דיברנו על זה בהקשר של מידע, אבל אני לא באמת חושב שהרבה אנשים, גם חובבי ספורט אמיתיים, באמת רואים משחקים או אירועי ספורט גדולים מהעבר. זאת אומרת, יש היום את, לצורך העניין, לערוץ הספורט, יש את ערוץ גולד, שמי שכמוני מזמין את כל חבילות הערוצים, זה חשוף בפניו, ויש כמובן ביוטיוב, אפשר לשבת ולראות משחקים שלמים של פלא ממונדיאל 1970 או 58. בתכלס, אנשים לא באמת עושים את זה. כן. זאת אומרת, זה נראה לי די, זה לא קיים. אף אחד לא יושב, אפילו עדי מקבי תל אביב וכדורסל היום, לא יושבים ורואים את המשחקים מבירטון, את המשחק ב-77, בשחור לבן, אפשר לראות כמה דקות, אפשר לראות, אתה יודע, את ההיילייט, אבל אי אפשר באמת, מעטים האנשים שיושבים ועושים את ההשוואה הגדולה. אבל אני אגיד לך משהו בנושא הזה של ההשוואה בין העבר לבין ההווה, דווקא שבאמת מוכיח כמה שאנחנו אוטומטית בראש שלנו, הרבה פעמים אנחנו מכורים להווה על חשבון ההיסטוריה. אפילו בענף מדיד, כמו אתלטיקה, יוסיין בולט, זה הדוגמה עכשיו הכי קלאסית, זה אתלט שאנחנו מדברים עליו המון בשבועות האחרונים, אחרי ההופעה שלו באליפות העולם האחרונה והפרישה. אני חושב שאני עצמי קראתי לו בכתבות שלי, האתלט הכי גדול בהיסטוריה, בעולם האתלטיקה, הרבה מאוד פעמים, ועל פניו מדובר במקרה קלאסי, של מישהו שאתה יודע, שוב, בזכות זה שזה ענף מדיד, קל מאוד במרכאות להוכיח שהוא הספורטאי הכי גדול אי פעם. הוא גם זוכה 8 מדליות זהב אולימפיות באתלטיקה, זה מקום שלישי בהיסטוריה אחרי פאבו נורמי וקארל לואיס, מקום ראשון בין הספרינטרים, ובעיקר הוא שיאן העולם בתוצאות מטורפות ב-100 מטר ו-200 מטר, 9.58 ב-100, 19.19 ב-200, זה שיאים שבאמת אני לא רואה מישהו שמדגדג אותם בתקופה הקרובה, ובוא נאמר, עד שמישהו לא ישבור את השיאים האלה, אז באמת זה קל מאוד להגיד שיוסיין בולט, שמשתתף מתחרה בספרינטים, שזה הדובדבן על הקצפת של אתלטיקה, המלכה של מלכת הספורט, קל להגיד שהוא הכי טוב. אבל אולי שוב, אולי אנחנו נסחפים, אולי זה לא נכון, אולי גם כשמדובר בתוצאה מדידה, צריכים לקחת את הרבה דברים בחשבון. ואני רוצה לציין פה טור מעולה שקראתי בידיעות אחרונות של נוח קליגר, עיתונאי ותיק, אתה יודע, אין יותר ותיקים ממנו, בטח לא בישראל, אני חושב בהקשר הזה של ההשוואות ההיסטוריות, והוא כתב חד משמעית, ג'סי אוונס בשנות ה-30 היה גדול יותר מבולט. כן, זה שג'סי אוונס עשה תוצאה הרבה פחות טובה מבולט, 10.3 שניות, זה ברור, זה שהוא היום לא מדגדג את שיא העולם של בולט. הוא זכה ב4 מדליות זהב מול העיניים של היטלר באולימפיאדת ברלין ב-36, גם בספרינטים, גם בקפיצה לרוחק, אז התוצאות אולי היו פחות טובות, אבל בואו ניקח בחשבון כמה דברים, כתב נוח קליגר. המסלול של ג'סי אוונס אז היה שילוב של אפר וחול, ולא הרקורטן המשובח שבולט נהנה ממנו. נעלי הריצה היו הרבה יותר כבדות, עדני הזינוק לא היו משוכללים, ואני בכלל לא מתחיל לדבר על כל המעטפת שיש לבולט, ואוונס בכלל יכול היה לחלום עליה. פיזיותרפיסטים, מסאג'יסטים, תזונאים, טבחים, פיזיולוגים, אנשי מדע, הכל כדי לאפשר לבולט להגיע לקצה גבול היכולת, ופה אנחנו נוגעים באמת בנקודה הקריטית הראשונה, השוואות ההיסטוריות האלה מראש, הן נוגעות זה כישלון ידוע מראש. מה שמצריך את בולט להגיע לתוצאות שלו היום, לא היה לרשות ספורטאים מעבר כמו ג'סי אוונס, וזה נכון כמובן לא רק באתלטיקה, אלא גם בכל ענף ספורט אחר.
בהחלט, אם אנחנו אומרים בדרך כלל שמדד חשוב מאוד להבנת גדולה של ספורטאי מסוים, זה באמת מדד של שחיות או של שיאים, אז נוח קליגר במאמרו גם באמת מראה לנו כיצד גם מדדים אובייקטיביים כמעט ולא קיימים, בגלל שיש התפתחות טכנולוגית מסוימת שמשנה לחלוטין את הסיפור. יכול להיות שיא עולם שמחזיק מעמד במשך שנים רבות, אבל שינויים טכנולוגיים גורמים לכך שהוא יישבר. או לחילופין, אנחנו יכולים לומר באמת שבולטו אתלט הגדול ביותר בכל הזמנים, כפי שרבים אומרים, ונוח קליגר אומר לנו שהשינויים הטכנולוגיים בעצם גם מאפשרים את זה.
אגב, עוד דוגמה מצוינת היא החליפות בשחייה.
כן, בדיוק, זה מה שרציתי לומר, שהחליפות בשחייה, גם כן הם התפתחות שהייתה בתחילת שנות ה-2000, שהביאה לשבירת שיא אחר שיא בענף השחייה, שלא נשברו עשרות שנים קודם לכן, כך אנחנו יכולים לומר גם בענפי ספורט אחרים. היום אתה גם ציינת את זה קודם לכן, שטום בריידי הרבה פעמים קוראים לו, שחקן, הקווטרבק הטוב ביותר בכל הזמנים, אבל צריך לחשוב מה היה לפני 20-30 שנה, למשל בתחום ההגנה על הקווטרבק. חלק גדול מהחוקים שונו לחלוטין, ובעבר, אם אני משווה אותו לג'ו מונטנה, ג'ו מונטנה חטף הרבה יותר חבטות רציניות משמעותיות משחקני ההגנה של היריבות, מאשר טום בריידי, שהחוקים בימינו מאפשרים הרבה יותר הגנה עליו.
It's a whole different ball game.
בדיוק.
אגב, אני חושב שגם בכדורגל זה קיים, הרבה פעמים אני שומע, וגם ממה שראיתי, מרדונה היה חוטף מכות ופצצות שמסי היום ורונלדו לא מקבלים, כי היום השופטים אוטומטית יותר, יש הרבה יותר מודעות, זה גם אגב עניין כלכלי, לשמור על הכוכבים הגדולים, שחס וחלילה לא ייפצו, כי אף אחד לא רוצה לראות את זה קורה, והיום אנחנו רואים היטב שכל נגיעה במסי או ברונלדו, ישר גוררת איזושהי תגובה מצד השופט, לעומת זאת מרדונה היה חוטף מכות ומסיים משחקים כולו עם צלקות, וזה גם מקשה עליו הרבה יותר.
כן, יש לו איזה קטע בספר שלו, בביוגרפיה שלו, שהוא כותב על מונדיאל 86, שהם שיחקו נגד דרום קוריאה, והוא חטף מכות רבות ברגליים, והוא לא זוכר את השם של זה שכיסח אותו כל המשחק ולא יצא באדום, הוא רק קינה אותו קונג פו.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
הכיף הכי גדול שלי, כשדר וכיוצר, הוא לפגוש אתכם, המאזינים. להכיר את האנשים שאני מדבר איתם בפייסבוק, במיילים ובאתר. במועדון המאזינים, אני, אתם וכל שאר מגישי הפודקאסטים ברשת שלנו, נפגשים לא רק פעם בשנה במפגש המאזינים הגדול, אלא ממש בכל חודש, בהרצאות, טיולים וסדנאות. הצטרפו אלינו למועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה, בכתובת members.ranlevy.com.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
בוא נדבר עכשיו על ההישגים בתחום הספורט, שזה על פניו הפרמטר, האמת אולי המרכזי ביותר, כשאנחנו עושים השוואה בין ספורטאים, מה ההישגים שהם זכו, והאם אפשר להתחיל להשוות בין מספר זכיות בגרנד סלאם בטניס, מספר זכיות במונדיאלים בכדורגל, אליפויות NBA ואולי תארי MVP בכדורסל, על פניו זה הפרמטר המרכזי ביותר, בטח גם הראוי ביותר, אבל שוב, הוא מכיל דיסוננס טבעי שכמעט לא מדברים עליו, ואנחנו נציג אותו כאן. הדיסוננס הזה הוא שההישגים שלך בענף ספורט מסוים הם תמיד גם פונקציה של מי היריבים שלך באותה תקופה. ולכן כשאנחנו משווים בין ספורטאים היסטוריים, בין אם זה באותו ענף ובין אם זה בענפים אחרים, אנחנו צריכים גם לזכור את זה, שמספר הזכיות בגרנד סלאם, מה שהופך את רוג'ר פדרר בעיני רבים לגדול בכל הזמנים, זה גם שאלה של מי התחרו מולו באותה תקופה, ובכלל איך אנחנו ניגשים להשוואה בין זכייה במונדיאל, מתרחש פעם בארבע שנים לזכייה בגרנד סלאם, שמתרחש ארבע פעמים בשנה. האם יש איזה נוסחה מתמטית שגרנד סלאם בטניס שווה 0 נקודה כמה מונדיאלים? האם יש בכלל דבר כזה? האם אפשר לחשוב על דבר כזה? מובן שלא.
או בכלל, איך אנחנו יכולים לעשות השוואה בין ספורט קבוצתי לספורט אישי, שזה עוד פרמטר שבקושי מתייחסים אליו. אנחנו מדברים על כדורגל, או על כדורסל, או על פוטבול, או על בייסבול, שההשפעה של היחיד יכולה להיות הרבה יותר פחותה מאשר ספורט אחר, למשל, כמו כדורסל, ובטח שמאשר ספורט אישי, כאשר אנחנו מדברים על טניס או על גולף, או על אגרוף, שאנחנו מדברים על הספורטאי הבודד כיחיד בזירה, או יחיד במגרש הטניס, ללא שום קשר לשחקנים שסובבים אותו. כי העלית פה נקודה מעניינת למדי. מי היריבים שלך באותה תקופה? מי היריבים שלך באותה תקופה? זה שאלה מעניינת למדי, כי עוד רגע נדון בכך בעריכות, לגבי פדרר מול נדל, אבל גם בספורט קבוצתי אנחנו חייבים להתייחס למי השחקנים שאיתך בקבוצה, מי השחקנים שמשחקים איתך מול היריבים האחרים, שזה גם כן אלמנט משמעותי למדי. כי יכול להיות שחקן שהוא באמת כוכב על, והוא מצליח להגיע לנתונים אישיים יוצאי דופן, אבל מעולם הוא לא יצליח להביא את הקבוצה שלו לזכות באליפות, ויש לנו לא מעט כאלו בהיסטוריה. ב-NBA אוהבים לדבר למשל על שחקנים כמו צ'רלס ברקלי, או כמו פטריק יוינג שמעולם לא זכו באליפות, ג'ון סטוקטון, קארל מלון, הרשימה היא ארוכה, אבל השחקנים שהיו איתם לא אפשרו להם לזכות באליפות. איפה זה מעמיד אותם בהשוואות ההיסטוריה?
אז העניין ההיסטורי, אני חושב בהקשר הזה הכי בולט, זה דיאגו מרדונה. הוא אמנם זכה רק במרכאות במונדיאל אחד, זה אחד יותר ממסי, כן? אבל המונדיאל הזה, נבחרת ארגנטינה לא נחשבה כפייבוריטית ברורה, ומרדונה לקח על הגב שלו עוד 10 שחקנים, ומדינה שלמה, בדרך לזכייה בגביע. להבדיל מי, לצורך העניין פלא, שזכה ב3 מונדיאלים נבחרת ברזיל, בחלקם הוא לא שחק הרבה משחקים, לא משנה, אבל ברזיל אז הייתה נבחרת אדירה. השמות בלתי נגמרים, גם ב-58, כשפלא היה בין 17-18, וגם ב-1970, כשהוא כבר היה אחרי השיא, ברזיל הייתה נבחרת עצומה. אז נכון שלפלא יש 3 זכיות, ולמרדונה יש זכייה אחת, אבל יבואו מעריציו של מרדונה, ויגידו, הזכייה הזאת של מרדונה שווה הרבה יותר מ3 זכיות של פלא, מכיוון שהוא לקח על עצמו את כל הנבחרת על הגב, משהו שפלא לא עשה אולי אף פעם.
הוא היה מנצח על התזמורת היחידי, אפשר לומר, ולעומת זאת פלא שיחק בקבוצה למשל בנבחרת ברזיל 1970, שעד היום מוכתרת, אפרופו השוואות היסטוריות, הנבחרת הטובה והגדולה ביותר ששיחקה מהמונדיאלים.
אז אני רוצה באמת לתת עוד דוגמה בהקשר של השוואות בין זכיות בגרנד סלאם בטניס, שזה על פניו שוב, זה ספורט שהוא במידה מסוימת מדיד, כי כל ספורטאי, כל טניסאי בא ואומר, אוקיי, לי יש איקס זכיות בגרנד סלאם, וזו הסיבה שרוג'ר פדרר תמיד בוויכוחים האלה יוצא מקום ראשון, כי רוג'ר פדרר יש לו 19 זכיות בגרנד סלאם, כמובן סי של כל הזמנים, רפאל נדל, עוד טניסאי מימינו, מפגר אחריו עם 15 זכיות, כנראה שכבר לא יסגור את הפער, כמו שנדל נראה בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, אני מקווה כן שעוד יהיה הפתעות מהצד הזה, אבל יהיה לו קשה מאוד לסגור. ואני גם בהקשר הזה אומר, אוקיי, אז פדרר זכה ב-19, נדל זכה ב-15, so what? כאילו, 4 זכיות האלה, זה מה שהופך בהכרח את פדרר לגדול יותר? בעיניי ממש לא. אמרנו שהזכיות שלך זה גם פונקציה של מי היריבים שלך באותה תקופה. בוא נדבר רגע מבחינה מתמטית, על תרחיש אפשרי. אתה לצורך העניין הספורטאי הגדול בהיסטוריה, בוא נאמר נגיד הסכמנו על כך. יחד איתך באותה תקופה, שיחקו הטניסאי מספר 10, 11, 12 בהיסטוריה. לעומת זאת, בימים אחרים, משחקים הטניסאים מספר 2, 3, 4 בהיסטוריה באותה תקופה ממש. הרי מן הסתם שהטניסאים 2, 3, 4 התחלקו בזכיות, כי אף אחד מהם לא ינצח 100% מהטורנירים, ולכן כולם הסתפקו בפחות תארי גרנד סלאם מאותו טניסאי הראשון. אז אולי בעצם הראשון הוא לא הראשון, אולי הוא ניצל את כל אותן שנים של 2, 3, 4 לא היו בסביבה כדי לקטוף יותר תארי גרנד סלאם, הרי זה דבר שהוא ברור שהוא אפשרי תיאורטית, ואני חושב שרוג'ר פדרר במידה רבה הרוויח מהעניין הזה, כל השנים הראשונות של רוג'ר פדרר בטופ, מי היה שמרת ספין, אנדי רודיק, לא היו טניסאים מהשורה הראשונה, כפי שבאמת ברגע שהתחילו להגיע רפאל נדל, ברגע שהוא עשה את הטרנספורמציה והתחיל להיות טניסאי כל כך טוב גם במשטחים קשים ובדשא ולא רק בחמר, ברגע שנובק ג'וקוביץ' שהוא קצת יותר צעיר מפדרר עלה לגדולה, כשרגע שאנדי מארי אפילו עשה את הצעד הזה קדימה, כשכל החבר'ה האלה כבר היו במיקס, פדרר הרבה יותר התקשה, ובטח הקצב של הזכיות בגרנדסלמים שלו מאוד מאוד נחלש. כמובן פדרר ב-head to head מול נדל לדוגמה, הוא נמצא בחיסרון די מרכזי, ולכן זה מעמיד בעיניי בספק את כל הקביעה שפדרר הוא הגדול ביותר בכל הזמנים.
כן, לרוב אוהבים להשתמש באותה דוגמה, שפדרר מול נדל, באותה תקופת זמן שהם שיחקו אחד נגד השני, נמצא בעצם בחיסרון, כי נדל ניצח אותו יותר פעמים מאשר פדרר ניצח אותו. אבל כמובן שהשאלה שאתה מעלה פה היא שאלה, סוגיה מעניינת, סליחה, לגבי היריבים של השחקן באותה תקופה. עכשיו, פדרר, כפי שציינת קודם לכן, שיחק מול יריבים כמו מרת צפין וכמו רודיק, שחקנים שבטניס, כמובן, הפן המנטלי הוא נורא נורא חשוב. ושחקנים שמנטלית הם היו תמיד נשברים ברגע המכריע, הם היו מצוינים מבחינה פיזית, מבחינות רבות הם הראו כישורים יוצא דופן ומהלכים מרשימים למדי, אבל מבחינה מנטלית הם היו נשברים. עד שהוא פגש מישהו שאפילו מתעלה עליו מנטלית, רפא נדל. ורפא נדל פעם אחר פעם היה מנצח אותו, ופדרר היה רואה אותו, ומנטלית הוא כמו היה נשבר קצת. עכשיו זה גם מעמיד באור אחר שחקנים ששחקו מול יריבים טובים אחרים בהיסטוריה, כמו פיט סמפרס. הרי רגע, רגע, בואו רק נדמיין לעצמנו כמה השוואות האלו לפעמים מגוחכות. נדל לא מכבר זכה בגרנד סלאם ה-15 שלו, כלומר הוא עבר את פיט סמפרס עם 14. אז זה הופך את נדל אוטומטית לשני הגדול בכל הזמנים, בגלל שהוא עבר אותו בשחיית גרנד סלאם אחת? לא, אז אולי אנחנו צריכים...
אגב, אם סמפרס היה יודע שישבר השיא שלו, אולי היה ממשיך לשחק עוד קצת ושובר עוד סדר, רק כדי לקדם את מעמדו ההיסטורי.
בוודאי, אז כן, אנחנו צריכים באמת להסתכל על היריבים ההיסטוריים של אותם שחקנים, בין אם זה היריבים של פיט סמפרס, בין אם זה היריבים של ביורן בורג, ושחקנים אחרים לאורך ההיסטוריה, בטח כאשר אנחנו מעמידים את זה באותה נקודת מבט של היריבים של הספורטאים, של הטניסאים הגדולים בהיסטוריה.
אגב, גם לברון ג'יימס יכול לטעון שבשנה האחרונה, כמות הכוכבים שהוא יצטרך להתמודד מולה בגולדן סטייט, זה משהו שג'ורדן מעולם לא התחרה מולם. בהחלט. אבל זה מוביל אותנו לעניין הבא, באמת שאלת העקביות, זה פרמטר שהוא גם בעיניי קריטי, ובאמת יש לנו שאלה מצוינת מעידו חתם, שכתב לנו כמה משקל צריך להינתן לאורך הקריירה של ספורטאי, נניח טייגר וודס, פדרר ופלפס שלטו בענף שלהם ביד רמה, מצד שני הדומיננטיות של פדרר ואולי גם של פלפס ארוכה יותר. אז אורך הקריירה של ספורטאי או העקביות, נקרא לזה איך שנקרא לזה, זה באמת פרמטר מאוד מאוד משמעותי. כמה שנים אתה שומר על העקביות? אני חושב שבהקשר הזה דווקא צריכים להגיד שרוב הגדולים שהזכרנו את השמות שלהם עד היום, זרחו באמת שנים רבות. אחרת הם לא היו נכנסים לפרמטר הזה, ועדיין יש הבדלים. זאת אומרת, פדרר בהקשר הזה, אני עכשיו מקודם עקצתי אותו, עכשיו אני נותן לו את כל באמת מסיר בפניו את הכובע, כי אחד הדברים הכי גדולים בפדרר זה החזרה עצומה שלו השנה. כשהוא כל כך מבוגר, שובר CA של, סויים גם של גיל, של המבוגר ביותר שזוכה בגרנד סלאם, והוא מתח את הדומיננטיות שלו ואת ההצלחה שלו בטניס לממדים שמעולם לא נראו. כמה זה? עשור וחצי ש...
כן, אפשר לומר מהניצחון על פיט סמפרס ב-2001 בווימבלדון.
שזה פשוט מדהים. זה יותר מעשור וחצי, להבדיל מנגיד ביורן בורג, שעשה את זה רק שנים ספורות. אגב, גם מסי ורונלדו בימינו בכדורגל, בקטע הזה, זה פשוט דבר מדהים. מאז שנת 2008, שאנחנו גם, זה כבר אותו עשור, הם השניים שנמצאים הרבה מעבר לכל אחד אחר, וזה להצליח לעמוד בטופ המון 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 שנים בכדורגל, לא ראינו את זה קודם מהרבה כדורגלנים. זה נכון אולי גם לגבי בולט, למרות הנפילה שלו השנה באליפות העולם, שזה באמת כבר היה קצת אחת יותר מדי.
אבל שלט ביד רמה ב3 אולימפיאדות, שחייבים לציין זה, שזה מרשים למדי, בטח בתחום האתלטיקה.
נכון,
אבל השאלה הזו היא שאלה מצוינת, שרק מראה עד כמה השוואות האלו לפעמים מופרכות. כי שחקן גולף יכול לשחק 40 שנה גולף ולהצטיין באותו מקצוע. למשל, סימון ביילס בהתאמנות אמנותית, סביר להניח שהקריירה שלו תחזיק מעמד 5-6 שנים, לא הרבה מעבר.
התעמלות מכשירים.
התעמלות מכשירים, סליחה. יש ענפים שמטבעם אי אפשר לעסוק בהם זמן רב.
נכון.
בארצות הברית רבים יגידו לך שברי סנדרס הוא השחקן פוטבול הטוב ביותר שהם ראו. ברי סנדרס היה רנינג בק נהדר בדטרויט ליינס בשנות ה-90, אבל כמו שאר הרנינג בקס, הקריירה שלו הייתה קצרת ימים, כי רנינג בק ככה להתנפל מול חבורת ענקים הזו שקופצת עליך, אתה לא יכול לעסוק במקצוע הזה יותר מ-6-7 שנים מקסימום.
מדהים. זאת אומרת, גם נגיד באמת בהתעמלות, אגב, גם התעמלות אומנותית וגם מכשירים, תוחלת החיים של ספורטאית היא לרוב אולימפיאדה אחת, מקסימום 2.
בדיוק.
ואז אם אנחנו מדברים על שאלת העקביות, אוטומטית, היא בחיים לא תוכל להיכנס לרשימת הגדולים ביותר. מצד שני, הנה, אנחנו מדברים תמיד על נדיה קומנצ'י בתור דוגמה, שקיבלה את הציון 10 העגול במונטריאול 76, 2006, אולימפיאדה אחת כן הכניסה אותה לשוק הזה.
כן, יש כמה שנכנסים איכשהו לפנתיאון עם אולימפיאדה אחת, או עם איזה 2-3 עונות טובות, וזה הכל. ביורן בוק שציירת קודם לכן, רבים יכולים להישבע עד היום שהוא הטניסאי הטוב בכל הזמנים, למרות שהקריירה שלו הייתה קריירה של 8 שנים בסך הכל. וגם אם אני חוזר לארצות הברית, אז רבים יגידו לך שהאטלט הטוב ביותר בהיסטוריה האמריקאית זה דווקא בו ג'קסון. בו ג'קסון בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90, היה שחקן פוטבול ששיחק גם בייסבול, ורבים יגידו לך שהוא היה הספורטאי, האטלט הטוב ביותר שהם ראו בחייהם. אבל, מה לעשות? הפציעות קיצרו לו את הקריירה.
כי הוא באמת ידע לשלוט בכמה ענפי ספורט במקביל.
כן, הוא ידע לשלוט בשני ענפי ספורט במקביל, שני ענפי ספורט קשים ותובניים למדי, והיכולות הפיזיות שלו גם היו יוצאות דופן.
אז באמת הפרמטר הבא, אפשר לקרוא לו ניפוץ תקרות. אנחנו מדברים, דיברנו כבר שההשוואה יבשה בין הישגים, היא בוא נאמר פרמטר מאוד הגיוני, אבל הרבה פעמים הוביל אותנו לתוצאות שגויות. עכשיו השאלה, כמה אנחנו מלבישים דברים אחרים שמעבר להישג היבש? מה הכוונה? אין מה לדבר, אנחנו עוסקים פה בספורט, אנחנו עוסקים פה בסיפורים, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על היסטוריה, אז על ספורטאים שעושים היסטוריה, וכשמישהו, בהתאם לשם של הרשת הזאת, וכשמישהו באמת מנפץ איזושהי תקרה בפעם הראשונה, אז צריכים להוסיף לו נקודות זכות, שהן מעבר לה, בוא באמת נבדוק מה הפשר, ההישג עצמו. פה אני יכול דווקא לתת דוגמאות מהספורט שלנו, מהספורט הישראלי. יעל ארד זכתה במדליית כסף באולימפיאדה ברצלונה 92, כמובן המדליסטית הישראלית הראשונה באולימפיאדה, וזה הישג אדיר שבעיניי לעד שם את יעל ארד במקום, בעיניי כרגע הכי גבוה שיש בתור ספורטאית ישראלית. היו אחר כך ספורטאיות אדירות, אתה יכול להגיד לי שחר פאר הייתה מקום 11 בעולם בטניס, לי קורזיץ זכתה באליפות עולם 4 פעמים, שוב אנחנו נכנסים פה להשוואות על השוואות על השוואות, אבל יעל ארד זכתה במדליה האולימפית הראשונה, כלומר זה הרבה מעבר למדליית כסף בג'ודו באולימפיאדה ספציפית. היא עשתה משהו שאף אחד, גבר או אישה ישראלי, לא עשה קודם לפניה, וזה שם אותה במקום אחר לחלוטין כשאנחנו עושים השוואות היסטוריות.
טוב, אבל רגע, אני יכול אולי להבין אותך בנוגע לספורטאית, אולי הספורטאית האישה הטובה או הגדולה בהיסטוריה של ישראל, אבל תן לי רק לתת לך איזה דוגמה. אם התחרות של אורן סמאג'ה הייתה כמה שעות או יום לפני זאת של יעל ארד, כי כידוע היא הייתה בסך הכל יום אחרי התחרות של יעל ארד, והוא בעצם היה המדליסט האולימפי הראשון של ישראל, איפה זה היה מעמיד את יעל ארד מבחינה היסטורית?
אז חד משמעית, אני מודה שאז סמאג'ה היה מקבל את התואר הזה. עכשיו סמאג'ה יכול עד היום להגיד איזה בסה שבלוז אני הייתי צריך להתחרות יום אחד אחרי יעל ולא יום אחד לפניה, זה עניין של פשוט משקל, ככה מסדרים את התחרויות בג'ודו, ואז סמאג'ה היה הופך להיות המדליסט האולימפי הראשון, מה שהיה מקבל הרבה יוקרה, אם הוא אגב אכן היה זוכה, כי שוב, חלק מהעניין פה זה באמת לנפץ את התקרה ולעמוד בכל הלחץ הזה ולהיות הראשון שעושה את העבודה לפעמים גם לאלה שבאים אחריך. תשמע, ככה זה בספורט, זאת אומרת, אני לא בא ולהגיד, תמיד אפשר להגיד מה היה קורה אילו, אם ג'ון טרי לא היה מחליק ב-2008, אברהם גרנט היה אלוף אירופה. ככה זה בספורט, אבל העובדה שיעל ארד הייתה הראשונה שנפצעה את התקרה הזאת, מבחינתי, זה שם אותה במקום אחר לחלוטין.
אז אתה באיזשהו מובן גם אומר שיעל ארד ככה הכינה את הקרקע לאורן סמאג'ה יום לאחר מכן?
א', יכול להיות שזה קרה, אני לא יודע, אורן היה ג'ודאי מעולה בפני עצמו, אבל בשורה התחתונה, קודם כל היא גם זכתה מדלת כסף, אגב, נכון. מה שמעטים עשו אחריה, סמאג'ה זכה כמובן בארד, אבל יעל ארד עשתה משהו שאף אחד לא עשה לפניה, ומה יותר טוב מזה כשאנחנו באים לעשות השוואה היסטורית. תומר, שאלה אחרת מהגולש אוזי חדד, האם הספורטאי הביא משהו מיוחד לענף? סימן שאלה. סגנון כלשהו, אספקט של המשחק, או כל דבר אחר שאחריו הספורט שוחק בצורה אחרת. וזה בעיניי גם כן שאלה מעולה שאנחנו צריכים להציב אותה כפרמטר, מעבר להישגים, מעבר לניפוץ תקרות, מעבר להשוואות בין תקופות, האם באמת ספורטאי גרם לשינוי כלשהו בענף, זה דבר מעולה כדי להבין עד כמה הוא גדול מבחינה היסטורית.
אני מסכים שאפשר להכין קטגוריה שלמה שקשורה להשפעה על הספורט. השפעה של ספורטאי על ענף ספורט מסוים. ככה אנחנו יכולים למשל לראות איך יוסיין בולט פתאום ככה גרם לאנשים לחשוב שגם הצנים גבוהים יכולים לרוץ מהר. וזה לא רק נחלתם של הצנים הנמוכים יותר. או לחילופין, ג'ורדן ושקיל אוניל בכדורסל. מייקל ג'ורדן, או כפי שזה ידוע כג'ורדן רולס, גרם לכך שדטרויט פיסטונס, הבד בויז של הפיסטונס בשלהי שנות ה-80, הכינו אסטרטגיות הגנתיות שלמות, מערך הגנתי שלם, רק כדי לעצור את מייקל ג'ורדן. אבל מעבר לכך, ההשפעה שלו גם הייתה על איך שאנשים, על איך ששחקנים ניגשו למשחק, עלו לפרקט, בין אם זה המכנס הקצר יותר, סליחה, ארוך יותר, כי עד ג'ורדן היו בעיקר מכנסיים קצרים יותר, כלומר, מכנסיים עד הברכיים אחרי ג'ורדן, ובין אם זה הסניקרס השחורות. עכשיו, מעבר לכך, אני יכול לתת לו דוגמה טובה אחרת, דווקא מהענף שפחות מרבים לדבר עליו בישראל, וזה הבייסבול. בבייסבול היה פיצ'ר בשם בוב גיבסון בשנות ה-70, שהוא היה פיצ'ר דומיננטי למדי בסנט לואיס קרדינלס, גם הציד אותה לאליפויות, ובעקבות בוב גיבסון גרמו לכך שהגבעה בבייסבול, הגבעה, המאונד, בדיוק, הבייסבול מאונד, ממנו מגיש הפיצ'ר, הפכה להיות נמוכה יותר, בגלל שרצו להקשות על בוב
גיבסון. כי הוא היה עומד למעלה ומפציץ.
היה מפציץ, היה מפיל חובט אחר חובט, היה מוציא אותם החוצה, ועד היום, 50 שנה אחרי, אנחנו רואים איך שהמאונד הוא בדיוק אותו גובה של המאונד שהיה בתקופת
בוב גיבסון. זאת אומרת, הגובה נקבע על פי בוב גיבסון.
בדיוק, אגב, גם זה, אם דיברתי על ג'ורדן רולס, בבייסבול בשנות ה-70 קראו לזה הגיבסון רולס.
אבל זה שם אותו בעיניך בהשוואה היסטורית לספורטאים הגדולים אי פעם?
בהחלט. אני חושב שבוב גיבסון יהיה, אולי לא הספורטאים הגדולים אי פעם, אבל שחקני הבייסבול הטובים אי פעם, בוודאי שזה שם אותו בהשוואה ההיסטורית הזו.
טוב, נושא אחד שאני חושב שנגעת בו במשפט, זה ההשוואה בין ענף קבוצתי לענף אישי. שוב, בענפים קבוצתיים הפונקציה של מי משחק איתך היא מאוד 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 משמעותית. זה דווקא הקייס שאני חושב מכל הפרמטרים האלה הוא עובד הכי לטובת דיאגו מרדונה. דיברנו על זה אולי קצת, שמרדונה לקח נבחרת שלמה על הגב, אז זה הפרמטר הזה של קבוצתי או אישי שחייבים לדבר עליו. אתה אומר בארצות הברית לדוגמה, הקווטרבק, זה הפך להיות נחלת הכלל, כאילו שאם הקווטרבק טוב, אוטומטית השוואות היסטוריות, שוכחים שיש עוד איזה 200 שחקנים שיש איתו על הגשם.
גם מעבר לכך, התואר ה-MVP, ה-Most Valuable Player בפוטבול האמריקאי בשנים האחרונות, הפך להיות יותר כמו MVQ, אוקיי? Most Valuable Quarterback. פשוט הוא הולך אוטומטית לקווטרבק של הקבוצה, מבלי שום התחשבות בווייד רסיברים, ראנינג בקס ושחקנים אחרים. שאני גם כן אישית, אתה מכיר את הדעה שלי בעניין, אני באמת סבור שהייחוס, האובר ייחוס הזה לקווטרבק בארצות הברית הוא מוגזם.
אני חושב שאפשר גם להגיד, אגב, בכדורגל, שזה קיים במידה מסוימת לשחקני התקפה לעומת שחקני הגנה. כמו שבפרס כדור הזהב, כדורגלן השנה, תמיד זוכים שחקני התקפה ואף פעם לא שחקני הגנה. אותו דבר גם בהשוואות ההיסטוריות. על מי אנחנו מדברים? על מסי, רונלדו, מרדונה, פלה, כולם כמובן חלוצים או קשרים מאוד התקפיים, נקרא לזה. זאת אומרת, תמיד שחקני התקפה. אני אפתיע אותך, אני דווקא בסדר עם זה לגמרי. זאת אומרת, אני לא חושב שיש עם זה בעיה. בעבר, אולי גם החסקתי בדעה של זה סתם כי התקשורת והקהל אוהבים לראות גולים. אז אוטומטית הם מניחים שההתקפה יותר חשובה מהגנה בשעה שזה לא האמת. אני היום יכול להגיד לך ששחקן התקפה בכדורגל צריך יכולות גבוהות יותר, גם כאלה שמציטות את הדמיון, לעומת שחקן הגנה. זה לא לזלזל, זה לא אומר שלא חייבים שוערים ובלמים מצוינים, אבל באמת יש משהו בשחקן התקפה שאנחנו לא רואים בשחקן הגנה, ולכן טבעי שגם בהשוואות היסטוריות, או אפילו בפרס שנתי כמו כדור הזהב, אנחנו נדבר יותר על השחקנים מהסוג הזה.
אני לא בטוח שאני מסכים איתך, ולכן בעשור הקודם, כאשר אוליבר קאן זכה במצטיין במודיאל 2002, אני מאוד מאוד שמחתי. וגם שקנברו זכה באינספור פרסים ב-2006, גם כן אני מאוד מאוד שמחתי. מכיוון שהשחקן ההגנה מצריך יכולות לא פחותות מאשר שחקן ההתקפה.
אני חושב שכן פחותות, זה לא אומר שאני לא חושב שאוליבר קאן או קנברו לא זכו בתארים שמגיע להם, יש בלמים שאני מת עליהם, בלמים שוערים, הכל בסדר, ואני כן חושב שהיכולות ההתקפיות הן יכולות שיותר דורשות, יכולות גבוהות יותר מהאינדיבידואל. אני חושב בכלל, באופן עקרוני בכדורגל, שהגנה זה יותר אומנות קולקטיבית. זה חוליית הגנה שלמה, שגם מאומנת יותר, וגם שוער, בלמים, מגינים שעובדים ביחד. לעומת זאת, בהתקפה, כמו שאנחנו רואים המון באמת מהגדולים ביותר, זה הרבה יותר דמיון של איש אחד, וזה גם מה שהופך אותו לגדול יותר בהשוואות היסטוריות. אני רוצה לקחת אותך לשאלה שזה אולי יהיה הפרמטר האחרון שלנו. כן. אביב אלבגלי כתב משהו מדהים בעיניי. אלה שיזכו כגדולים בכל הזמנים, הם אלה שהביאו איתם סיפורים שמעבר לספורט ולהישגים. כמו לדוגמה, ג'ורדן שפרש וחזר ולקח אליפויות, פדרר שדאח ושבר סיים בסוף הקריירה, הוא הזכיר שם גם את לנס ארמסטרונג, אבל זה, אתה יודע, פודקאסט בפני עצמו לרמאי הזה. ואני חושב שיש פה עוד נקודה מאוד 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 חשובה ומאוד אינדיבידואלית גם על כל אחד מאיתנו. איפה אנחנו אומרים סטופ? איפה אנחנו אומרים אוקיי, אולי כספורטאי היו גדולים ממנו, אבל אך, מה שהיה בו מחוץ לזירה או מחוץ למגרש, ולא סתם אמרתי זירה, כי אני חושב שבהקשר הזה, מוחמד עלי הוא דוגמה אדירה. מוחמד עלי שהיה פה גדול, שהיה מרועיין בחסד, שתמיד לא פחד להגיד את הדעות שלו, ומוחמד עלי נלחם למען המון דברים, נלחם למען זכויות השחורים, יצא נגד המלחמה בווייטנאם, אתה יכול להסכים, אתה יכול לא להסכים, אבל הוא הביא איתו מטען הרבה הרבה יותר גדול מספורטאים בתקופתו, וזה מה שבאמת הפך אותו גם היום בעיניי לאחד הגדולים ביותר בכל הזמנים, גם אם זה חורג כמובן מהיכולות שלו בזירה עצמה. ואגב, לאו מסי במידה רבה מבחינתי, אני אגיד את האמת, דוגמה הפוכה, זה שלאו מסי, אני לא חושב שאני זוכר משפט אחד מעניין שהבן אדם מוציא מהפה כל חייו, בעיניי פוגע במיתולוגיה שלו כספורטאי הגדול אי פעם. כי בסוף אתה אומר, אתה רוצה גם קצת לקבל את המעבר.
כן, בהחלט. מוחמד עלי זה הדוגמה המושלמת ביותר. מוחמד עלי שסיים את קריירת האגרוף שלו בקטגוריה של ה-heavy weight ב-61.5, נחשב, 61 ניצחונות ו-5 הפסדים, נחשב כמתאגרף ואולי הספורטאי הגדול בכל הזמנים, בגלל השפעה אדירה שהייתה לו גם מחוץ לזירה. כי אם אנחנו מסתכלים רק על הפרמטר של הישגים בתחום הספורט, אנחנו אפילו לא נוכל להגיד שהוא מתאגרף הטוב בכל הזמנים. רוקי מרציאנו, מתאגרף נהדר בשנות ה-50, סיים את הקריירה שלו במאזן נהדר של 49 ניצחונות ו-0 הפסדים. רוקי מרציאנו מעולם לא הפסיד קרב אגרוף.
כשאתה אומר על פניו, אם הוא לא הפסיד, אז הוא הטוב ביותר.
בהחלט.
אבל אז אתה מתעלם מהפרמטר שאמרנו גם מהיריבים שלך. אלי נלחם מול פרייזר ומול ליסטון.
כן, ואלי, ועוד משהו שבאמת, אם כבר הוא דיבר על השפעה מחוץ לספורט שעומד לזכותו של מוחמד עלי, זה באמת התרומה לאגודה, לעמותה למען זכויות האזרח בארצות הברית, והעובדה שבשנות ה-70 הוא גרם לאנשים לצפות באגרוף, גם כאלה שלא רק לא התעניינו באגרוף, אלא לא התעניינו בספורט, לפני מוחמד. דלי. ובעניין הזה אני גם רוצה, אשמח לציין את ג'קי רובינסון. אם כבר דיברתי בייסבול קודם לכן, אז ג'קי רובינסון היה שחקן בייסבול נהדר, אבל לא אחד מהגדולים בכל הזמנים, אם אני מסתכל על הנתונים היבשים שלו.
ובבייסבול יש המון נתונים
יבשים. ויש אין ספור סטטיסטיקה, שהצליח לשבור את מחסום הגזע בארצות הברית. הוא הפך בשנות ה-40 לספורטאי השחור הראשון בספורט המקצועני האמריקני, ב-1947. אנחנו מדברים על תקופה בה עדיין תפקדה הניגרו ליג בארצות הברית, ליגת הבייסבול של השחורים שתפקדה עד 1950. בזכות ג'קי רובינסון הוא שבר את המחסום הזה, אגב, ובמובן מסוים הוא גם היה אחד שמנפץ תקרות, אם דיברת על זה קודם לכן, וגרם לכך שגם מוחמד עלי ואחרים פעלו למען זכויות האזרח, כי ג'קי רובינסון גם נרתם.
ואתה זוכר מה משותף לעלי ולרובינסון?
מה?
שניהם, ברק אובמה, ציין אותם בטקס ההשבעה שלו, נכון. כנשיא ארצות הברית.
צודק.
כשניים שבאמת השפיעו עליו, וזה מראה כמה באמת חשובים הם היו. אז אנחנו מגיעים לקראת סיום הפודקאסט, ותומר, עכשיו הגיע הזמן, אני חושב שאחרי שהסברנו כמה ההשוואות האלה מופרכות, וכמה הן קשות, וכמה הן באמת אינדיבידואליות, בכל זאת אי אפשר לצאת בלי כלום, וכל אחד כן מאיתנו חייב להגיד על בסיס מה שכן הצלחנו להגיע אליו בשעה, או לא יודע כמה זמן שעברנו כאן, אז מי באמת הספורטאי הגדול ביותר? אז קודם כל, אני אשים כוכבית מאוד גדולה על הבחירה של עצמי, בהתאם גם לדברים שאמרתי, אני אישית שונא להשוות ספורטאים לספורטאים מעבר שלא ראיתי. גם אם ראיתי אותם קצת ביוטיוב, גם אם ראיתי אותם קצת בערוצי גולד, אני מבחינתי שלא ראיתי את מוחמד עלי בזמן אמת מול העיניים, ולא ראיתי את מרדונה, ולא ראיתי את פלא, אני לא יכול באמת לעשות השוואה ביניהם, אני משתדל, זה כמובן מאוד מאוד מצמצם, וזה דווקא מעצים את ההווה, כמו שאמרנו בהתחלה שזה דבר חמור, אבל אני משתדל לדבר על מה שאני ראיתי ומה שאני חוויתי, כאוהד, כעיתונאי, לא משנה, וברמה ממש ממש אישית, האינדיבידואלית, שני הספורטאים הגדולים ביותר בעולם בתקופתי, בעיניי הם יוסיין בולט וקריסטיאנו רונלדו. בעיניי הם באמת מסמנים וי כמעט על כל הפרמטרים, במקרה של יוסיין בולט, הוואו הזה שאני צעקתי כל פעם שראיתי אותו דוהר בריצת 100 מטרים, הוא שינה את הספורט, הוא ניפץ תקרות, הוא עשה דברים שאף אחד לא עשה לפניו, והוא באמת גם דמות גדולה מהחיים מחוץ לספורט, הוא הוסיף המון. אפשר להגיד את זה גם לקריסטיאנו רונלדו, אבל קריסטיאנו רונלדו נשב באופן ספציפי, יותר מאשר התקרות שהוא ניפץ, הוא פשוט הגיע לרמות של שלמות בענף כדורגל, שהוא הענף הפופולרי ביותר בעולם, שלא ראיתי קודם לכן, לא ראיתי גם בתקופתו, ופה אני מסתכן בטוקבקים זוהמים מאוהדי מסי, אבל מבחינתי קריסטיאנו רונלדו הוא מספר אחד בענף כזה, והוא מצליח כל כך הרבה שנים לשמור על עצמו בטופ, שאלה שתי הבחירות שלי לספורטאים הגדולים ביותר. אני שוב, אני לא אומר בהיסטוריה, אבל אני אומר בטח מול עיניי בולט ורונלדו. מה איתך?
אם אני אשתמש בקריטריון שלך של ספורטאים שראינו במהלך חיינו, אני אציין שניים אחרים דווקא. הראשון הוא מייקל פלפס, שזכה ב-28 מדליות, שמתוכם 23 מדליות זהב, בימינו עדיין 7 שיא העולם שלו מחזיקים.
אבל שוב, אמרנו, בשחייה, כמה מדליות מחלקים באולימפיאדה אחת?
מחלקים הרבה.
זאת אומרת, בולט זכה בהרבה פחות מדליות, אבל בולט יש לו מקסימום אפשרות לזכות ב-9 מדליות באולימפיאדה.
נכון, אבל מחלקים הרבה מדליות, אבל עוד פעם, היכולת הזו להתמחות בכל כך הרבה סגנונות שחייה שונים, וגם לא רק באינדיבידואלי, גם בקבוצתי, בשליחים, שהוא הצליח בצורה יוצאת דופן, וגם הסיפור שהוא מביא, אסור לשכוח שהוא מביא סיפור שלם מאחוריו, של מישהו שחזר אחרי פרישה, וב-2016 עדיין הצליח לשמור על הדומיננטיות.
במוסד לגמילה מאלכוהול.
בדיוק, אחרי שנים ועדיין שמר על הדומיננטיות, ובעקבות הסיפור הזה, זה מרשים למדי בעיניי, ו-23 מדליות זהב, בהחלט שפו ענק למייקל פלפס, 4 אולימפיאדות צריך לציין, 4 אולימפיאדות שהוא היה בהם כל כך דומיננטי, והספורטאי השני, אם אני עוד פעם לוקח את זה מתחום של ספורטאי אישי לתחום של קבוצתי, בעיניי חד משמעית זה מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, אנחנו מדברים פה על 6 אליפויות, אנחנו מדברים פה על 5 תארי MVP, הוא לא הגדול ביותר בכל הזמנים, לא בטבעות אליפויות, כי ביל ראסל יש לו 11, ולא בתואר MVP, כי קרים אבדול ג'אבר יש לו 6.
אז למה?
אבל ג'ורדן מביא הרבה מעבר לזה. הוא מביא גם סיפור מחוץ למגרש, הסיפור על אותו שחקן שבעצם פרש ב-93, אחרי שנתיים הוא חזר. אגב, הוא שיחק שנתיים בייסבול והוא היה די טוב בזה. אנשים נוטים לשכוח כי הם משווים אותו.
הוא לא קיבל אפילו הופעה במייג'ורס.
נכון, אבל בייסבול זה ספורט כל כך קשה, והבן אדם הזה, והספורטאי האדיר הזה, הצליח בכל זאת להגיע לנתונים יפים, אבל אפרופו השוואות, תמיד השוו אותו לג'ורדן של הכדורסל. את הג'ורדן של הבייסבול, ג'ורדן של הכדורסל. הוא הגיע לרמה כל כך גבוהה שבלתי אפשרי להגיע לזה. אז גם ההשפעה העצומה שלו באמת מחוץ למגרש, וההשפעה שלו במגרש שהיא חורגת מהתחום שדיברנו עליו קודם לכן, על ג'ורדן רולס. על החוקים שהיה כדי לעצור אותו, וההשפעה על הספורט עם הסניקרס והשורטס שכמובן הוא שינה, אלא גם הדומיננטיות של השחקן הבודד בכדורסל יכולה לבוא לידי ביטוי, לדעתי, יותר מאשר קווטרבק בפוטבול, או שחקן בייסבול, או שחקן כדורסל.
אז זו הבחירה שלך, מייקל פלפס ומייקל ג'ורדן, אולי זה גם השם הפרטי שעשה את השינוי. אז בשורה התחתונה, דיברתי די הרבה נגד כל ההשוואות ההיסטוריות האלה, אני עדיין לא מת עליהם, ואני קצת התעייפתי מהם, בטח אחרי התוכנית הזו, אבל אתה אומר, יש בזה גם יתרון לסיום.
בהחלט, אם אני ככה רואה נקודה חיובית בכל העניין הזה של ההשוואות, זה בעיקר לגבי הילדים הצעירים שבימינו עושים את אותן השוואות היסטוריות וחשופים לאותן השוואות היסטוריות, ופתאום קולטים ספורטאים גדולים שהיו בעבר, מתחילים אולי קצת לעיין ביוטיוב, לראות מהלכים שלהם, לראות ההשפעה שלהם, או לקרוא עליהם אפילו קצת, אז יש בכך גם נקודת אור חיובית אחת, שהם למדים גם ורואים מי היה גדול בעבר, ולומדים יותר על התחום עצמו, מעבר למה שהם מכירים בהווה.
וחוץ מזה, זה פשוט כיף. אנחנו אוהבים ספורט, כי אנחנו, הציפייה לאירוע לפני שהוא מתחיל, והדיבורים והוויכוחים הבלתי נגמרים אחרי שהוא נגמר, זה חלק מהעניין. בטח בענפי ספורט ש-90 דקות, או הרבה הרבה פחות, 10 שניות ופחות, כמו שראינו מיוסיין בולט בשנים האחרונות, הדיבורים האלה תמיד יישארו איתנו, והם חלק מהכיף. אז כאן אנחנו מביאים לסיומו את הפרק הזה. אתם מאוד מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, ranlevy.com, שם אתם תמצאו פרקים נוספים, את רשימת התפוצה. ייכנסו כמובן גם לעמוד רשת עושים היסטוריה בפייסבוק. נשמח אם תכתבו לנו שאלות, הצעות, רעיונות, כל מה שאתם רוצים לתוכניות הבאות שלנו. תמשיכו להאזין לרשת עושים היסטוריה באפליקציית האנדרואיד או באייפון. וכאן אנחנו מסיימים. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה רבה, בן.
להתראות.